שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף ד' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בקוף ג' עמוד ב'. בדף הקודם דיברנו על אדם שמוכר שדה, ובתוך השדה יש סלעים ובורות, ושאלנו מתי הסלעים והבורות כלולים במחירה ומתי לא. בדף הזה אנחנו מדברים על אדם שמוכר שדה שלו, כשהוא חושב שהוא יודע מה גודל השדה, ואחרי שהוא מוכר אותה מתברר שהוא טעה בגודל, והיא קצת יותר קטנה או קצת יותר גדולה. אז האם זה שהרוויח מהטעות הזאת צריך להחזיר את הפער? אז אומרת המשנה, תלוי מה אמרו בעסקה. אם בעסקה אמרו, זאת עסקה מדויקת, מידה בחבל, אז צריך לדייק ממש עד הסנטימטר האחרון, וכל חריגה צריך להחזיר. אבל אם אמרו, הן יתר, הן חסר, כלומר אני מוכר לך למשל שטח של קור אבל פלוס מינוס, אז באמת זה פלוס מינוס. ואם יש טעות קטנה, אז לא צריך להחזיר אותה. אבל גם לאותו פלוס מינוס יש גבול. אם זו טעות גדולה מדי, אז כבר כן צריך להחזיר. מה הגבול? אומרת המשנה, עד רוב הקו לבית צאה. כלומר, 1 חלקי 24, שזה בערך 4%. בדוגמה של המשנה שאני מוכר לך קור, אז קור זה 180 קו, ו-1 חלקי 24 של קור יוצא 7.5 קווים. אז אם הפער הוא עד 7.5, כולל 7.5, אז לא צריך להחזיר את הפער, כי יש מחילה, אבל אם זה מעל 7.5, אז כבר צריכים להחזיר את הפער. אז זה המשנה. עכשיו נשים לב שהמשנה דיברה על שני מקרים קיצוניים. מצד אחד היא דיברה על מקרה שבו אמרו במפורש שהמחירה היא מדויקת, מידה בחבל, ומצד שני אמרה מקרה שאמרו במפורש שהמחירה הזאת היא פלוס מינוס. אבל מה יקרה במקרה שבו לא אמרו כלום? לא שזה מדויק וגם לא שזה בערך. כלומר סתם, האם אז זה כמו מדויק או כמו בערך? אז זה הדיון הראשון בגמרא. הגמרא תנסה להביא לזה שתי ראיות, ראיה ראשונה נדחה, ראיה שנייה באמת תתקבל. אז הראיה הראשונה היא מעצם המשנה עצמה, והגמרא מיד תדחה אותה. אומרת הגמרא, מזה שבשביל שהמחירה תהיה מדויקת בדווקא, המשנה השתמשה שהם אמרו במפורש שזה מדויק, משמע שאם לא אמרו, כלומר בסתם, אז זה כמו שאמרו פלוס מינוס. כלומר סתם מקביל לבערך. אבל מיד דוחה הגמרא, אני הרי יכול לדייק בדיוק הפוך. כלומר שהמשנה אמרה שבשביל שזה יהיה בערך, אז מדובר שבמפורש אמרו שהמחירה הזאת היא בערך, משמע שאם זה היה בסתם, אז סתם זה כמו מדויק. כלומר, בקיצור, מהמשנה שלנו אי אפשר לדייק כלום, כי המשנה השתמשה בשני המקרים הקיצוניים, ולכן מכל מקרה קיצוני אפשר לדייק הפוך למקרה האמצעי, עליו המשנה לא דיברה. בקיצור, מהמשנה אנחנו לא יודעים מה יקרה בסתם. אז עכשיו הגמרא מביאה עוד ראיה מברייתא, שורה שישית בעמוד א'. הברייתא מדברת בדיוק על מקרה כמו המשנה שלנו, שאדם מוכר שדה ומתברר שהיא קטנה יותר או גדולה יותר, וגם שם הדין הוא שעד רוב הקו זה בסדר, מעל רוב הקו אז כבר צריך להחזיר את הפער. רק ששם זה מחולק לשלושה מקרים שונים. המקרה השלישי זה שאמר במפורש שזה בערך, ומשמע שבשני המקרים האלו, גם בסתם וגם כשזה מפורש בערך, הדין הוא שעד רוב הקו זה בסדר, ומעבר לזה זה לא. אז כיוון שהדין של אמר סתם והדין של אמר במפורש שזה פלוס מינוס הם בעצם אותו דין, יוצא לנו שסתם זה כמו שאמר פלוס מינוס. אז זה הראיה השנייה, ואת זה הגמרא תקבל. יש פה ניסיון קצר לדחות ונדחה אותו. אומרת הגמרא, אולי שמה לא מדובר בשני מקרים נפרדים, ושבשניהם הדין הוא אותו דבר, אלא בעצם מדובר במקרה אחד. כלומר, זה בעצם לא סתם, אלא בהתחלה הוא אמר סתם, אבל אחרי זה הוא פירש את מה שהוא התכוון ואמר, התכוונתי לפלוס מינוס. לכן שם זה פלוס מינוס, אבל אולי אם הוא יאמר סתם בלי לפרש, אז באמת סתם מקביל לאמר מדויק, מידה בחבל. אז זה הניסיון לדחות את הראייה השנייה, אבל דוחה רבשי את הניסיון הזה ואומר, אם באמת הברייתא הזאת הייתה מדברת על מקרה אחד, אז למה כתוב בברייתא, בית קור עפר אני מוכר לך, ואז עוד פעם, הן חסר הן יתר אני מוכר לך. משמע שמדובר פה בשני מקרים נפרדים. אם זה היה מקרה אחד, היה צריך לכתוב רק פעם אחת אני מוכר לך. אלא מדובר פה באמת בשני מקרים, ובאמת הדין בסתם זה כמו הן חסר הן יתר, ועד רוב הקף זה בסדר, ורק מעבר לזה זה לא בסדר. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון, בינתיים המסקנה לענייננו, אם מכרתי לך שדה של בית קור, ולא אמרתי במפורש שאני מוכר לך במדויק, אז אם יש פער של עד 7.5 קו, שזה 1 חלקי 24, אז זה בסדר ואף אחד לא צריך להחזיר את הפער, אם יש יותר, אז כבר אין מחילה וכן צריך להחזיר את הפער. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון של מה קורה אם מכרתי לך סתם. כרגע אנחנו נמצאים בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד א', את המשך הגמרא נלמד לא לפי הסדר, הגמרא הבאה שנלמד יהיה בשורה השישית בעמוד ב', אבל קודם אנחנו צריכים לחזור קצת למשנה וללמוד את המשך המשנה. המשנה ממשיכה ואומרת, באותו מקרה שבו עברת את הרוב הקו, שאז מי שרוויח צריך להחזיר. איך מחזירים? אז נניח שאני המוכר ואתה הקונה. אז אם יתברר שהקרקע הייתה קטנה מדי, אז אומר השבם, כאן ברור שאני לא צריך ללכת ולנסות להביא לך עוד קרקע בשביל להשלים את מה שרצית, אלא פשוט אני אחזיר לך חלק מהכסף, בשביל שתשלם רק על הקרקע שבאמת קיבלת. אז זה מקרה שברור. אבל מה קורה במקרה הפוך, שנתתי לך יותר מדי קרקע? אז פה לכאורה הדין הרגיל היה צריך להיות, שאתה פשוט צריך להחזיר לי את הקרקע שנתתי לך יותר מדי. אז זה באמת מצד הדין. אבל פה יש תקנת חכמים מיוחדת. והם אמרו שאם אני המוכר רוצה, אני יכול לדרוש ממך לא להחזיר לי את הקרקע שנתתי לך יותר מדי, אלא תשמור את הקרקע לעצמך ותשלם לי על הקרקע. כלומר, אני בעצם מכריח אותך לקנות ממני עוד קצת קרקע. אז אם נחזור לדוגמה של המשנה, אם אני מכרתי לך קור ומתברר שבאמת זה היה יותר מקור, אז אם התוספת זה עד 1 חלקי 24, כלומר עד 7.5 קו, אז אני מוכר לך ותשמור את זה לעצמך. אם זה יותר מ-7.5 קו, למשל 8 קו, אז אתה צריך להחזיר לי את כל השמונה הקבים, אבל אני יכול לדרוש ממך שתשמור אותם ופשוט תשלם לי עליהם. למה? כי אם תיתן לי את השמונה הקבים, אין לי מה לעשות איתם. אין לי איך לגדל שום דבר בשמונה קבים בשדה. אז זה הדין במשנה, שהמוכר יכול להחליט אם הוא רוצה חזרת כסף או קרקע. כי אנחנו לא רוצים שהמוכר ייתקע עם קרקע קטנה שאין לו איך לגדל בשום דבר. אבל יש שני יוצאי דופן לדין הזה. יוצא דופן אחד כתוב כבר במשנה, יוצא דופן שני בעמוד ב'. אז יוצא דופן ראשון שכתוב במשנה, זה אם התוספת שהמוכר הוסיף לקונה היא גדולה מספיק בשביל שכבר יש לו מה לעשות שם משהו, אז ממילא הסברה יורדת, ואז הקונה מחזיר למוכר את הקרקע עצמה, והמוכר לא יכול לדרוש ממנו שיקנה אותה ויתן לו את הכסף. מה הגודל ששם כבר יש מה לעשות עם קרקע? זאת אומרת, המשנה בשדה זה 9 קבים, ובגינה, גינה הכוונה שדה שיש לה איזשהו מעיין או נהר, שם יש מה לגדל כבר מחצי קו. אז אם נחזור לדוגמה של המשנה שהתכוונתי למכור לך קור ובאמת נתתי יותר, אמרנו שעד 7.5 אני מוכר לך, כי זה פער של רק 1 חלקי 24. מ-7.5 אני לא מוכר לך ואתה צריך להחזיר לי ואני יכול לדרוש שתחזיר לי כסף ולא קרקע. מ-9 קבים, אז כבר אתה יכול להחזיר לי קרקע, כי יש לי מה לעשות עם קרקע של 9 קבים. זה לגבי הדוגמה של המשנה עם קור, כמובן שזה אותו דבר אם מכרתי משהו יותר קטן, כמו למשל שאה, והוספתי על השאה יותר מרוב הקו, למשל הוספתי חצי קו, אז אם זה שדה אני יכול לדרוש ממך שתחזיר לי את זה בכסף, ולא שתחזיר לי את אותו חצי קו, כי אין לי מה לעשות עם חצי קו בשדה, אם זה גינה, אז אתה תחזיר לי את החצי קו, אני לא יכול לבקש כסף, כי יש לי מה לעשות עם חצי קו בגינה. עכשיו נדלג לרגע לעמוד ב' קצת מעל אמצע עמוד, מה יקרה אם זה היה שדה בזמן שקנית ממני, אבל במהלך השבוע האחרון, המעיין התייבש וזה הפך לגינה. או מה יקרה אם זה היה להפך? אז למשל אם זה היה שדה ועכשיו זה גינה, אז אם נלך לפי מה שהיה כשמכרתי לך, אז רק אם הפער הוא 9 קבין אתה יכול לומר שאתה מחזיר לי קרקע ולא כסף, אבל אם נלך לפי מה שזה עכשיו, אז מספיק שהפער הוא חצי קו אתה כבר יכול לומר שאתה מחזיר לי חצי קו קרקע ולא משלם לי לזה כסף. וזה גם מאוד הגיוני, כי הרי מה המטרה? שיהיה לי מה לעשות עם הקרקע הזאת, אז אם עכשיו זה גינה, אז עם חצי קו גינה יש לי כבר מה לעשות. לכן אתה יכול להחזיר לי גינה ולא כסף, בכל אופן הגמרא נשארת בזה בטייקו, וגם במקרה הפוך, שזה היה גינה ועכשיו זה שדה. בכל אופן, כל זה היה יוצא דופן אחד שכתוב במשנה לדין הזה שאמרנו שאני המוכר יכול להחליט אם אתה תחזיר לי את הפער על ידי קרקע או שתיתן לי את הכסף. שאמרנו שאם זה גודל של קרקע שכבר יש לי מה לעשות איתה, אז אתה יכול לתת לי קרקע ואני לא יכול לדרוש כסף. כל זה היה בעצם מהמשנה ועוד לא ראינו גמרא חוץ מאותו משפט קטן של גינה שהפכה לשדה ולהפך. עכשיו נראה עוד יוצא דופן שהגמרא עצמה מציעה. נמשיך איפה שהגענו בעמוד ב', אומרת הברייתא ממש באמצע עמוד ב', אם ליד השדה שמכרתי לך יש לי עוד שדה. כלומר, יש לי שם איזשהו שטח, אפילו שטח קטן. גם אז אני לא יכול לטעון, אל תשאיר אותי עם קרקע קטנה, אין לי מה לעשות איתה. כי הרי זה צמוד לשדה שכבר יש לי שם. אז כיוון שאני ממילא עובד על השדה שלי, אני כבר יכול גם לעבוד על הקרקע הקטנה שאתה תחזיר לי מהשדה שמכרתי לך. עכשיו, מה יקרה אם יש משהו שמפסיק בין השדה שלי לבין הקרקע הקטנה שאתה רוצה להחזיר לי? למשל, שיש שם בור, רמת מים, או דרך הרבים, או איזו שורה של דקלים, בזה הגמרא גם כן נשארת בתיקו. אז אלה היו שני יוצאי דופן לדין שאמרנו במשנה, שאני יכול לדרוש ממך שתחזיר לי כסף ואל תחזיר לי קרקע. יוצא דופן שני אם יש לי שם שדה ליד, יוצא דופן ראשון אם זה כבר 9 קבין בשדה, או חצי קו בגינה, לפי רבי עקיבא רבע קו מתוך חצי שעה זה אותם אחוזים. אז בזה כמעט סיימנו את עמוד ב', אבל עכשיו נחזור לעמוד א', גם שם לא לאיפה שסיימנו בעמוד א' בנקודותיים באמצע עמוד, אלא לשלוש שורות לפני סוף העמוד. עכשיו אנחנו חוזרים לדין היסודי של המשנה שאמרנו שיש מחילה עד תוספת של 1 חלקי 24. ועכשיו הגמרא תדון האם יש לזה גבול. כלומר, מה יקרה אם מכרתי לך 100 דונם? אז 1 חלקי 24 של 100 דונם זה קצת יותר מ-4 דונם, זה המון שטח. האם גם על זה אני מוכן למחול לך? או שמה שהמשנה אמרה שאחד חלקי 24 זה מכילה, זה רק עד מקסימום מסוים. מה המקסימום? 9 קבים. כי זה מה שהמשנה הזכירה, שבתשעה קבים, הקונה פשוט מחזיר את הקרקע למוכר, והמוכר לא יכול לדרוש כסף במקום קרקע. אבל אם יש פער מעבר לתשעה קבים, אף אחד לא מוכל. גם אם באמת באחוזים זה הרבה פחות מאחד חלקי 24. אז בזה יש מחלוקת בין רב נחמן לבין רב הונה. רב נחמן אומר, תמיד הולכים לפי אחוזים. גם אם מכרתי לך 1,000 דונם, תמיד עד 1 חלקי 24 אני מוכל לך. אבל רב הונה אומר שלא. אני מוכל לך עד 1 חלקי 24, אבל יש פה גם הגבלת גודל. עד 9 קבין בשדה ועד חצי קו בגינה. ברגע שהגענו לתשעה קבין, זה כבר כמות של שדה בפני עצמה, מעל זה אני כבר לא מוכן למחול לך. אז נביא את הדוגמה שרשב"א מביא בשביל להבין את הנפקמינה ביניהם. אם מכרתי לך קור וקיבלת 7.5 קו יותר, אז על זה אמרנו ברור שיש מכילה. בין 7.5 ל-9 אין מכילה ואני יכול לדרוש שתחזיר לי כסף. 9 אין מכילה ואני כבר לא יכול לדרוש כסף אלא אתה תיתן לי קרקע. וזה מה שכתוב במשנה שמ-9 קבים אתה נותן לי קרקע. זה לפי כולם. אבל מה יקרה אם מכרתי לך שני קורים? והשדה באמת הייתה במקום שני קורים, היא הייתה שני קורים פלוס 15 קו. אז 15 קו זה בדיוק 1 חלקי 24 משני קורים. אז רב נחמן, שמה שמעניין אותו זה אחוזים, אז גם על 15 קו המוכר מוכה לו, והוא לא צריך להחזיר. אם זה יהיה 16 קו, אז כבר זה יותר מ-1 חלקי 24, המוכר לא מוכה לו על זה, והוא יצטרך להחזיר לו, והוא יוכל לתת לו קרקע, והמוכר לא יכול לדרוש כסף, כי זה עבר כבר את התשעה קבים. אז זה לפי רב נחמן שגם ב-15 קו יהיה מכילה. אבל לפי רב הונה, ב-15 קו לא יהיה מכילה. כי זה יותר מ-9 קבין, וכל דבר שיותר מ-9 קבין, אין עליו מכילה, אפילו שהוא קטן מ-1 חלקי 24. אז זה המחלוקת ביניהם. עכשיו רב המקשה על רב נחמן מהמשנה שלנו. הוא מבין במשנה שלנו, כמו שרב הונה הבין במשנה שלנו, שמה שכתוב במשנה שמ-9 קבין המקונה מחזיר למוכר, זה בעצם בא ללמד שני דברים. זה גם בא ללמד על מקרה רגיל שבו אין מכילה, שאז אמרנו שהמוכר יכול לדרוש חזרה כסף ולאו דווקא קרקע, זה בא לומר שאם הפער הוא 9 קבין ומעלה, אז המוכר כבר לא יכול לדרוש כסף, אלא הקונה יכול להחזיר לו את הקרקע עצמה. אז זה דבר ראשון שזה בא ללמד, אבל זה בא ללמד עוד משהו. זה בא ללמד שתשעה קבין זה הגבול העליון של מכילה. כי הרי המשנה אמרה שתשעה קבין, הקונה מחזיר למוכר, והיא לא אמרה שזה דווקא בקור. אלא כנראה, זה נכון גם בשני קורים. תשעה קבין, תמיד אתה מחזיר, גם אם זה פחות מ-1 חלקי 24. כי על תשעה קבין בשדה, וכמובן חצי קו בגינה, אין מכילה. אז זה ההבנה של רבה ורב הונה במשנה שלנו, ולכן הוא מקשה על רב נחמן איך אתה מתמודד עם זה. הרי כתוב במפורש במשנה שמתשעה קבין ומעלה אין מכילה, והקונה צריך להחזיר למוכר. ולכאורה המשנה מתייחסת לכל הגדלים שהמוכר מכר לקונה. כלומר, גם אם מכרתי 40 דונם, ברגע שזה 9 קבין, הקונה מחזיר למוכר. עונה לו רב נחמן, לא נכון. המשנה דיברה על הדוגמה שהיא הביאה, כלומר על קור, שבקור 9 קבין זה מחוץ לטווח של מכילה, ולכן הוא לא מוכל, ולכן הקונה יכול להחזיר קרקע ולא חייב להחזיר כסף. אבל המשנה לא דיברה על מקרה שזה יהיה למשל שני קורים, ששם 9 קבין כבר כלולים במחירה, ובאמת הקונה לא יצטרך להחזיר את זה למוכר. אז ככה רב נחמן יענה לרבה גם על מה שכתוב במשנה 9 קבין, גם לגבי חצי קו בגינה וגם לגבי רבע קו לפי רבי עקיבא, כל אותו דבר. אז בזה בעצם סיימנו את העיקר, המחלוקת של רב נחמן ורב הונה, האם המכילה תלויה רק באחוזים או גם יש הגבלה. עכשיו נשאר לנו חור קטן מעמוד א' בנקודותיים קצת מתחת לאמצע העמוד. כמו שהזכרנו כמה פעמים, אמרנו שעד 9 קבין אנחנו הולכים לקראת המוכר. אנחנו לא רוצים שהקונה יחזיר לו, למשל 8 קבים, כי עם 8 קבים אין לו מה לעשות. לכן אם זה 8 קבים, אז שהקונה יחזיר לו כסף במקום להחזיר לו את אותה קרקע. זה המשנה שלנו, שתמיד הולכים לקראת המוכר. אבל יש עוד ברייטה ששם רואים שהולכים גם לקראת הקונה. המוכר אומר, אני לא רוצה שתביא לי קרקע, כי אין לי מה לעשות עם קרקע קטנה. הקונה יכול לומר, אני לא רוצה שאתה תגור פה לידי בשטח, כי אני לא צריך עוד שכן עם קרקע קטנה תקוע לי באמצע השדה. כלומר, אומרת הברייטה, כמו שהמוכר יכול לקפות את הקונה לקנות ממנו את הקרקע, גם הקונה יכול לקפות על המוכר למכור לו את הקרקע. אז למה אצלנו במשנה אמרנו שרק המוכר מחליט האם הוא יקבל קרקע או כסף, ואילו בברייתא רואים שגם אם המוכר רוצה דווקא את הקרקע, הקונה יכול לקפות עליו שלא ייקח את הקרקע, אלא ייקח את הכסף. עונה הגמרא, לא הבנו את הברייתא נכון. מה שכתוב בברייתא שקופין על המוכר למכור את הקרקע, זה לא באמת שקופין עליו למכור. אם הוא רוצה למכור אותה, אם הוא רוצה הוא ייקח אותה, אלא מה שקופים עליו זה המחיר. כלומר, אם המחיר השתנה מאז העסקה לפני שבוע למשל ועד היום, אז הולכים תמיד לפי המחיר הזול. כלומר, אם המחיר הוא זל בין העסקה לבין היום, והמוכר אומר לקונה שהוא רוצה כסף, הוא לא רוצה קרקע, הקונה ייתן לו את המחיר הזול של היום, ולא את המחיר היקר על אותו שטח מלפני שבוע. אז אם המחיר הוא זל, ואז הגמרא מביאה הקושיה מברייתא ששם כתוב שדווקא הולכים לפי המחיר היום, אז עונה הגמרא, הברייתא הזאת מדברת כשהמחיר התייקר. שאז כשהקונה קונה גם את אותם מטרים נותרים, הוא משלם לפי המחיר הזול שהיה לפני שבוע, ולא לפי המחיר היקר של היום. כלומר לסיכום, אמנם יד המוכר על העליונה להחליט אם הוא רוצה כסף או קרקע, אבל אם הוא כן מקבל כסף, יד הקונה על העליונה לשלם לו תמיד לפי המחיר הזול. אז בזה סיימנו את הסוגיה. יש פה עוד שתי שורות לפני המשנה בסוף עמוד ב' שפשוט מתקנות איזושהי הבנה מוטעת שלרגע הייתה במשנה. אז רק נזכיר איך לקרוא את זה בצורה הנכונה של זה, דיברנו על זה כבר הרבה בשיעור. אם הטעות הייתה רוב הקו לסאה ומטה, כלומר 1 חלקי 24 ומטה, אז יש מחילה, אבל אם זה עבר את אותה כמות, אז לא רק שאין מחילה לתוספת מעבר ל-1 חלקי 24, אלא גם אין מחילה על הכל. אז בדוגמה של המשנה לגבי קור, אם זה עד 7.5 קו יש מחילה, אם זה 8 קו, אז לא רק שאתה צריך להחזיר לי את החצי קו, אתה צריך להחזיר לי את כל 8 קבים. והגענו למשנה, כל טוב.